טוב, אז אנחנו נמצאים כאן עם דוקטור שלמה שיש. בוא, תציג את עצמך, משהו.
שלום לכם, דוקטור שלמה שיש, כפי שאמרת. אני מאותו קהילה של מניטו, מאורן. גם חלק מהמשפחות היו קשורות. והכרתי את מניטו בשנות בערך 75 בפריז. ולאחר מכן באתי לארץ והייתי אקסטרני במעיינות במשך שנה. וזכיתי גם להתקרב אליו בזה שהיו שיעורים, חלק מהשיעורים אצלנו בבית, וחלק טיפלתי במניטו במשך כמעט שנה וחצי כרופא, וכן לחלק כל מיני מחשבות, השפעות מהעולם הספרדי והעולם הספרדי עם הנימה אלג'ירית והרוח של אלג'יר. זהו, אז בפעם הקודמת אתה שאלת אותי אם למניטו היה הנהגות קבליות. אז צריך להזכיר שיש שלושה מסלולים בקבלה. יש, כפי שהארי חילק, יש המסלול של הכוונות, יש המסלול של היכולת, שגם נקרא קבלה מעשית, ויש את המסלול של ההגות, של הבירוך עמוק של האמונה, דרך הקבלה. תלמיד חכם בדרך כלל הוא פוגש את שלושה המסלולים, אבל יש לו אופי מסוים ודרך מסוים שהוא יותר מתאים לאחד מהמסלולים. כפי מה שאני מבין, מניטו יותר מתאים, יותר היה מתאים ומתאים את עצמו לשביל של ההגות, של האמונה העמוקה, השביל של היכולת. רוב התלמידי חכמים הרציניים לא מתעסקים בו, בגלל שיש איזה בעיה, קבלה מעשית, יש בעיה בזה. והשביל של הכוונות הוא מתאים למי שחי הנהגות קבליות שהן רחבות. לא ראינו את מניטו, יכול להיות מאוד שבצורה מוסתרת היה חי הנהגות קבליות, אבל ההנהגות הקבליות של הסטנדרטיות של תיקון חצות, של מגבעות, של תפילות ארוכות עם כוונות של הארי, לא ראינו אצל מניטו.
אז אתה שבאלג'יר היו כאלה שהיו עושים את זה בנסתר.
כן, באלג'יר כל ההנהגות הקבליות היו מאוד פנימיות, זאת אומרת לא היו גלויים לציבור. למשל, זה אחד מהסיבות שהספר בן איש חי, שהיה ידוע באלג'יר, אבל לא היה נפוץ, ולא היה גם כן לא הלכו אחרי ההנהגות הקבליות של הבן איש חי, רובם. אולי יחידי סגולה יותר בכיוון של קונסטנטין וטוניסיה, אבל בכל אופן, באלג'יר, התלמידי חכמים הגדולים היו מאוד מסתירים את החיים הפנימיים שלהם. אפשר לומר שהחיים שלהם היה מאוד מבחינת המחשבה. זאת אומרת, עולם המחשבה היה עולם מאוד, מאוד מבורר, מאוד מעמיק. וגם היה מאוד עצמי, זאת אומרת, הייתה עצמיות מחשבתית מאוד גדולה אצל תלמידי חכמים, ואצל מניטו כך היה. אז לכן החוויה של המפגש עם מניטו היה מצד אחד דרך המחשבה, דרך השכל, ולא היה כופה את המחשבה אל הזולת, אלא היה מבהר את המחשבה שלו, נותן לה להתפשט ולבטא את עצמה, והיה פונה אלינו בבירורים דידקטיים רחבים מאוד. אז המפגש לא היה כל כך פשוט, כי זה היה כאן תערובת גם של מקורות פנימיים של המהר"ל, של השל"א, של אור החיים הקדוש ועוד, אבל יחד עם זה בתערובת של עצמיות נפשית מאוד גדולה, עצמיות מחשבתית מאוד גדולה. לכן המפגש לא היה כל כך פשוט. זאת אומרת, אצל מניטו היה את המפגש בין ההשפעה התרבותית של האוניברסיטה המערבית, היה הרי תלמיד של לוי שטרוס, היה אדם בעל מחשבה פילוסופית וכללית מאוד מאוד רחבה ועמוקה, ויחד עם זה היה תלמיד חכם שגדל אצל אביו, רב הראשי של אלג'יה.
אני רוצה רגע לעשות את זה. אמרת שבדרך, בצורה הפדגוגית שבה הוא לימד, הוא לא קפה את מחשבותיו על האחר.
כן.
אתה יכול לתת דוגמה, נגיד, משהו שראית או ש...
אצל תלמידי חכמים רבים שלומדים טקסט, אז מאוד מתמקדים על הטקסט עצמו, כל מילה ומילה, והרוח הכללי של הטקסט, וההבנה של מהלך המחשבה של החכם שבו לומדים אותו. אצל מניטו, כשאני אומר שהוא לא כופה את עצמו על התלמידים, היה לו איזה חופש יצירתי כזה, שכשהתחלנו ללמוד טקסט כלשהו, הרגשנו שהוא תופס מאוד את המקום של כל אחד ואחד שנמצא בתוך האולם, ועל פי תלמידים. מקומו, תלמידים, כן, תלמידים, שומעים אותו, על פי מקומו היה מכוון, מפלש את המהלך. אז הרבה פעמים התחלנו באיזה טקסט של המהר"ל, של רבי נחמן, או של מורה נבוכים, או של נושא אחר כלשהו, או של הרב קוק, ומיד מתוך האווירה הכללית שהיה קולט, היה קולט את האווירה הכללית, הרוח הכללי, שאז היה מרחיב, מפגיש, מנגיש, היה מפרט, לפעמים נכנס בפירוט מאוד ארוך, ברוב המקרים, עד שחזרנו לטקסט, היה שואל, אז איפה היינו? כל כך אנחנו זכינו להתפשטות כזאת. וראינו שההתפשטות הזאת הייתה ספונטנית. זאת אומרת, זה לא שהוא הכין שיעור, והתכוון לאור הנאמר בטקסט הראשי של הרב קוק, או לא משנה מה, לדבר גם על טקסטים אחרים או על עניינים אחרים. הרגשנו שיש בוודאי מהלך, יש בוודאי בניין של השיעור, יש כוונה מה ללמד, אבל יחד עם זה איזה יצירתיות וספונטניות, שלפעמים גם אצל השומעים זה היה קצת אולי מבלבל, אולי מבהיל, כי הם היו פוגשים תלמיד חכם שמדבר דברים עמוקים, ולפעמים לא ראו את הקשר בין כל הדברים.
זה לא היה מובנה.
לפעמים היה הרגשה שלא היה מובנה. אני חושב שאצל אדם שהוא מאוד מובנה, הוא מאוד בנוי במחשבה שלו, הוא יכול להחשות לעצמו להעביר נושא בצורה מאוד חופשית, ולתפוס את הנימים הבלתי מילוליים שעולים מן הציבור שלפנינו. זאת אומרת, הנימים של המחשבה, ההליך המחשבה. הרבה פעמים היה מחשבה מסוימת אצל תלמידים, והוא היה מדבר על זה מיד לאחר מכן. זאת אומרת שהיה כאן איזה קרבה שהייתה, צריך לזכור, שלמרות שהיה גרעין שלרוב היה בא לשיעורים, כל שיעור היה מתעשר או מתאסף אנשים מבחוץ, גם כן מטיילים שבאים לשיעור.
כמה כמות של אנשים היה שם בשיעור?
זה תלוי במה, זה תלוי במה. היו שיעורים במכון מאיר, היו שיעורים זאת אומרת במכון מאיר, מסביב למכון מאיר, היו שיעורים במכון יאיר, במרכז יאיר, היו שיעורים במעיינות.
כמה אנשים היו בשיעור?
אז שיעור יכול להיות בין 10 אנשים ל-30, 40, וגם כשהיה נותן סמינרים בצרפת, היה יכול להיות 150 אנשים. זאת אומרת, מרכז ראשי בפריז או במקומות אחרים שנתן סמינרים, היה יכול להיות ציבור רחב, אבל...
אז רגע, לנקודה הזאת שאמרת, שזה ספונטני ויצירתי,
כן.
איך אתה מסביר את היכולת הזאת שלו? מצד אחד, כאילו לגעת בכל אחד ואחד, ותוך כדי זה להעביר שיעור כללי, ומאוד מאוד מסתורת, שאני שומע את השיעורים, אני לא יכול לדמיין שהוא פונה אל מישהו. מבחינתי זה איזשהו סוג של שיעור. אתה מבין מה אני אומר?
כן. תראה, אני חושב שזה נובע מהמורכבות והאושר של התרכובת של הידע ושל הנפש של מניטו. זאת אומרת, זה אדם שעבר בהרבה עולמות שונים. זאת אומרת, קודם כל גדל באלג'יר. עם רוח מסוים. דבר שני, העמיק בחוכמה כללית ובפילוסופיה, וטבל ביחד את שני המהלכים, התורה המסורתית, המאוד מקורית, לרוח מחשבתי נוסף. לאחר מכן היה איש מעשה גם כן בפעילות שלו בפרטיזנים בצרפת, והיה גם איש אוניברסיטאי שלמד באוניברסיטה מרכזית בצרפת עם גדולי המוחות של אותה תקופה של אחרי המלחמה, וגם בלימודים שלו פגש ציבור מאוד אקלקטי, זאת אומרת מאוד שונה. הוא היה פוגש הרבה אנשים שאין להם קרבה לתורה, והוא היה צריך לנסח את המחשבה של התורה בצורה מצד אחד מאוד אמיתית, מאוד מאוד דייקנית, בלי פשרה, ויחד עם זה במינוחים ובלשון של אנשים שלא מכירים את לשון החכמים, ושאולי לא מכירים את התנ"ך.
זאת אומרת שהאושר והמגוון שהוא נחשף אליו בחיים,
כן, זה אפשר לו היכולת הזאת המאוד מאוד רב גונית. מעט תלמידי חכמים בימינו, במיוחד בארץ ישראל, זוכים לריבוי הזה. התלמידי חכמים שהם נמצאים בישיבות, הם פונים לציבור שהוא די דומה, זאת אומרת, כל תלמיד הוא בערך אותו פרופיל. הרבנים שהם מלמדים במוסדות שונים, גם כן יש כאן סיווג, הרבנים שמלמדים בקהילות, גם הם מכירים את הקהילה, הקהילה בסופו של דבר, אם היא משתנה בכמה בודדים כל שנה, יש מרכז בקהילה והם הולכים עם אותו ציבור. מניטו מצד אחד זכה, אולי גם מצד שני זה היה קשה, זה לא פשוט כל הזמן להיות פנוי לציבור של מתחילים, או מתחילים ברמות שונות לגמרי. כי בשיעורים שלו היו תלמידי חכמים שבאים, והיו גם כן בחורי ישיבות, והיו גם כן עמך ישראל, והיה גם כן אנשים שיש להם בסיס בהשכלה כללית או במדע, ולפעמים קצת בתורה, לפעמים בכלל לא. אז זאת אומרת שהיה כאן פסיפס ענק שהיה צריך לנגן בסימפוניה הזאת של כל התלמידים שלפניו כמנצח, שנותן את הפן עם הגוון של כל אחד ואחד. והיה מאוד מרגיש את זה, למשל כשדיברנו על עדות מסוימות, או על אנשים מסוימים מעדות מסוימות, הוא היה מיד מזהה מה העניין שלהם, מה העניין של העדה הזאת. זאת אומרת שיש כאן חוש אבחון של מי הוא לפניו, מי הוא לפניו. יש חוש אבחון רחב, אם זה איש שהוא ליטאי, או עם מוח ליטאי, או עם הכיוון ליטאי בעבודת השם, או איש ספרדי וכולי. אתם מכירים בוודאי את הפתגם של מניטו שאמר, כשהוא היה צעיר הוא חשב שצריך להתפלל כמו חסידים, ללמוד כמו ליטאים, ויותר מאוחר הוא הבין שהליטאים לומדים כמו הספרדים, הספרדים מצפון אפריקה, כי היה להם גם את הצד הליטאי בתוך הלמידה, והחסידים מתפלים כמו זאת אומרת שזה מראה שיש כאן זיהוי של מי נמצא לפניך. וזה המפגש היה פנים אל פנים. זאת אומרת, מה זה מפגש פנים ופנים? כשאתה חוקר ומבין ובא לקחת הפנים של האדם שלפניך. והיה לו ככה, ממש אומנות להכיר מי יש לפניך. מי נמצא לפניך.
אני רוצה
להתקרב. אני אספר אנקדוטה. פעם אחד אני, כשהוא היה בקשר עם המלך של
קמרון,
היה איזה סיפור של יהודי אחד ששמע את זה. הוא היה יהודי בעל עסקים בינלאומיים, והוא רצה להיפגש עם מניטו. ואני הכרתי גם את האיש, גם את מניטו, היה לו רצונות להבין על מה מדובר, ואולי רצונות אחרים, אני מתאר לעצמי, אבל זה לא הנושא עכשיו. ואני אמרתי למניטו, זה איש מעניין, איש שיכול לעזור גם בקשר בין מדינת ישראל לקמרון. מצד שני, זה איש עם אוריינטציה מסוימת. אז מיד מניטו אמר לי, כן, הוא ממוצא זה, אני מכיר את הטיפוס. זאת אומרת שבגלל היותו במוצא מסוימת, יש לו גישה מסוימת ביחס בין אדם לחברו.
אבל זה סטריאוטיפ, בגלל ש...
נכון, זה לא אומר. ודאי שזה סטריאוטיפ, אבל סטריאוטיפ איננו דבר שמה בכך. יש עניין מסוים בכל טבע וטבע של אדם, כן? כמו שנפגשתי עם מניטו ועם חכם אחד מחכמי אומות העולם, שהוא רופא גדול, רופא דגול, וגם רופא סינולוג מאוד מעמיק ומפורסם בעולם.
מה זה סינולוג?
סינולוג, זאת אומרת מומחה לסינולוגיה, זאת אומרת של חוכמת הסינים, הקוסמולוגיה הסינית. אז הוא מיד תפס באיזה אזור מצרפת הוא בא. וכשדיברנו היינו כמה פעמים במסעדה וגם במפגשים עם עוד תלמידי חכמים וכך, שמע אותו, שמע את הטיפוס הזה, את ההליך המחשבתי, ומיד זיהה מאיפה הוא בא מצרפת, מאיזה אזור, אזור של ברוטניה, והוא מיד ראה שזה הטיפוס, זה הטיפוס. אז עכשיו, סטריאוטיפ. ודאי יש סטריאוטיפ, יש 12 שבטים, יש סטריאוטיפ של כל שבט ושבט, זה לא דבר שהוא שלילי. זה לא גם סוגר את האדם, כן? מניטו למשל הוא סטריאוטיפ מאלג'יריה, ויחד עם זה כשאנשים היו שומעים אותו, היו רואים שזה אדם עם סדר, גודל מחשבתי שהוא מאוד מתאים לגדולי המוחות של העולם המערבי. זאת אומרת שזה, אתה יכול גם, אבל ככה נסכם את הנושא הזה, בהיותו פסיפס כל כך גדול של ניסיון חיים, של, אז הקשר שלו בין אדם לחברו היה מאוד עשיר. והוא היה אחד מהפתגמים של מניטו שחוזר בכל השיעורים, תפסתם. אז כשאדם שואל, תפסתם כל כך הרבה, וזה חוזר. שהוא בעצמו שואל את עצמו, תפסתי. זאת אומרת שהשואל לאחרים, תפסתם, ובעצמו יש לו דרישה עצמית לתפוס, גם כן, מה זה לתפוס? זאת אומרת, לזהות בצורה מדויקת על מה מדובר, על מי מדובר, על מה העניין כאן.
רגע, מה ההבדל בין תפסת להבנת?
לא, תפסת זאת אומרת שזה לא רק הבנת, הבנת זה נשאר במישור, ככה אני מבין, זה נשאר במישור של ה... אתם מכירים את ההבדל בין שהרב קוק בהקדמה ל... לאן היה מסביר את ההבדל בין פירוש לביאור. הפירוש זה הגדרה מדויקת של הנושא, ואתה פורס את הנושא כשלעצמו כדי להבין אותו על בוריו ועל עומקו. לעומת זאת, הביאור זה קשר בין נושאים לנושאים. אני חושב, זאת אומרת שמאפשר לך לראות ראייה רשתית, מערכתית, של אחרי שהבנת כל פירוש ופירוש, אתה מחבר את העניינים שבפירוש לביאור. ואתה מבאר את זה כמו באר מים חיים, שזה יש נביאה שמקשרת, כמו המים מקשרים, אז הנביאה הזאת מקשרת בין הנושאים. אז זה ההבדל בין אולי הבנת, ככה אני מבין, בין הבנת לתפסת. זאת אומרת, הבנת זה, הבנת את המילים שנאמרו, את הרעיון, את ההיגיון של הדבר, זה כנגד הפירוש. תפסת, זאת אומרת, תפסת את זה עם עצמך, קישרת את זה עם כל האישיות שלך. ככה אני מבין תפסת, כי תפיסה זה מזמין משהו שקשור עם הידיים, עם הגוף. זאת אומרת, זה הלכה למעשה, זה כאילו הלכה, עיון הלכה, והלכה למעשה, אתה תפסת, זאת אומרת, קלטת את זה. כנגד זה אפשר לומר פתגם של מורי ורם.
כמו שאומר דעת, שיש הבדל בין חוכמה לדעת.
כן, זה יותר קשור לדעת, כי הדעת זה קליטה בתוך החיים. נכון, אתה צודק. במקביל לזה, חכם אחד שמאוד אהבו אחד את השני, מורי ורבי הרב גץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, אז כשהיה מלמד אותנו, לא הוא השתמש במילה תפסת, אלא במילה, קחו את זה, הבנתם? קחו את זה ותשימו בכיס הקטן. מה זהו בכיס הקטן? זאת אומרת, שאתם יכולים לשלוף את זה כדי להכניס את זה במהלך החיים שלכם. אני מבין? וזה אולי נקודה שהיא מאוד אופיינית לתורה של צפון אפריקה. תורה של צפון אפריקה מצד אחד מאוד עמוקה, תלמידי חכמים היו מאוד עמוקים, מצד שני היו מחוברים לחיים, למעשה, לזולת, היו מחוברים לקהילה, היו מחוברים לעשייה בתוך הקהילה. ולכן צריך משהו לתפוס, לא רק להבין. להבין זה יכול להישאר במהלך שכלי. הבנת, בסדר, הבנתי. אז זה כנגד הפירוש, כן, שאתה הבנת נוסף, זה מאוד חשוב, זה מהלך שהוא בלעדי, אי אפשר לפסוח על המהלך הזה. אבל יחד עם זה, זה מהלך שהוא דורש עוד מהלך. זה גם ההבדל בין תורת חוץ לארץ לתורת ארץ ישראל. בחוץ לארץ הדגש היה יותר על הפירוש. ולכן יש לנו אוסף של פירושים של הרבה חכמים מהתקופה של הראשונים ואחרי כן תחילת האחרונים, אבל באחרונים דווקא, כמו המהר"ל, הוא עוסק יותר בביאור. אתה מבין את העניין הזה. ובארץ ישראל עוסקים בביאור שמגיע לחיות, למעשה.
אני רוצה לשאול
על
זה שתי שאלות. בתור אחד
שבניסיון
הזה.
אז המילה תפסת אצל מניטו, כפי שדיברנו, הייתה מילה חוזרת הרבה פעמים, גם מתוך רצון, מתוך רצון לשאול לציבור, אם הם עוקבים, אם הם צריכים יותר ביור, אבל זה לא בא מצד המורה, הרב, שאומר, הבנתם. אלא תפסתם, זאת אומרת, האם זה מגיע למדרגתכם? האם זה דבר שהוא מתקבל אליכם? תפסתם, זאת אומרת, תפסתי בידיים, זאת אומרת, זה דבר שאני רוצה לתפוס.
זה נשמע קצת אליטיסטי.
סליחה?
זה נשמע קצת אליטיסטי.
למה?
אני מוריד מהמדרגה שלי אליכם, כאילו תפסתם את זה, אתה מבין?
בוודאי שרב שהוא מבטא עולם רוחני עצום, אז הוא יורד אל התלמיד, אין שום ספק. זה לא אליטיסטי, זה ככה צריך להיות. רב שלא עושה את המאמץ הזה של תרגום ושל ביאור ושל הנגשה, אז מה הוא עשה? הוא מדקלם את הטקסט? הוא לא עושה את זה. עכשיו, אני רוצה להגיד את זה במילים אחרות כדי לתפוס את העניין הזה. אז קודם כל, כל תלמיד חכם, המילים שחוזרים אצלו, זה מילים שמבטאים את האישיות שלו. את הרצון שמי שיהיה לפניו יתפוס את זה. יתפוס, לא רק יבין את זה, לא רק זה יעניין אותו, אלא יתפוס את זה בתוך החיים. תתפוס את זה ואל תעזוב את זה. מורי ורבי, ששוב אנחנו מצטטים אותו, הרב גץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה פעם תלמיד חכם, ראש ישיבה של ישיבת הצעירים, פגש אותו אחרי שהוא ביקר בישיבת בית אל בעיר עתיקה, וישיבת בית אל שהרב חידש אותה, זה היה קצת לפני חנוכת הישיבה, כמה חודש או משהו כזה לפני פטירתו של הרב. והרב הזה אמר לו, וואי, זה ישיבת מקובלים, כמה יפה. בדרך כלל המקובלים, במיוחד בירושלים, היו אנשים עניים, והעיקר היה מקום קטן עם הרבה ספרים, הרבה אבק על הספרים גם, ומקום כזה לא מוזנח אבל פשוט. והישיבה של הרב שבנה אותה אחרי שעמל על הרעיון הזה כל החיים שלו, אז הוא עשה את זה יפה, ממש יפה. אז הרב אמר לו, אתה לא אומר את זה, אומרים את זה בתפילה, ויציב ונכון וכו', ונעים ונורא ואדיר ומתוקם, ומקובל וטוב ויפה. זאת אומרת שזה קשור לעניין הזה של מניטו. זאת אומרת, כשתפסת, זאת אומרת, זה גם טעים לך, זה גם נעים לך, זה גם דבר שאתה רוצה כל הזמן, לא רק במחשבה שלך, אלא שזה ילווה אותך כל הזמן.
זה, זה באמת ההבדל שהוא מסביר לעומת הפילוסופים, שהם רוצים להשאיר את זה רק ב...
בוודאי, בוודאי, אבל זה, זה אולי, אולי בגלל שהוא הבין והוא היה, היה אומר שההבדלים עם הפילוסופיה לעומת התורה, אז הוא רצה להדגיש שזה תורת חיים. אז תורת חיים אתה צריך לתפוס אותה. אתה צריך לתפוס אותה כמו שתופסים אהוב, אהובה, כמו שתופסים את זה בשני הידיים. אתה צריך להיות מחובר אל הדבר הזה, ולא רק להגות. זאת אומרת, זה כולל גם כן את כל הזעזוע וההתחקשות של הלימוד תורה שהיה בתוך הדבר הזה.
כן, הוא גם דבר הרבה על הקיום של התורה. הוא חוזר על זה שהתורה צריכה להתקיים. הוא שחוזר על זה הרבה.
להתקיים בתוכנו ולהתרחב בתוכנו.
היו לו דרישות מכם כתלמידים? זאת אומרת, היה איזשהו רף מסוים של תלמידים שהוא לא היה מוכן לקבל? או שהיה אומר, משהו פשוט קיבל כל מי שבא, ברוך הבא?
הוא היה מאוד רגיש לאנשים ש... יש להם רוח נוצרי. אני זוכר כמה פעמים שבתוך האולם היה כומר שנכנס. בשיעורים למשל במועדון העולה, השיעור היה פתוח לכולם, והיו אנשים שבאים, ולמרות שלא היו לבושים, והוא מיד הרגיש, שיש כאן משהו זר שמתערב בתוך המהלך.
מה זה הרגיש?
הרגיש, זאת אומרת, הוא הרגיש, ולאחר מכן אותו אדם שאל שאלות, והתשובה שהוא נתן לה, זה תשובה שהוא לא נתן לתלמידים. זה תשובה, לא שהוא חידש לו משהו, אבל שהוא נתן לו תשובה כדי להעמיד במקומו. כי למשל היה צריך שאותו אדם יבקש רשות, להיכנס לשיעור, גם אם השיעור היה פתוח לכולם, היה צריך מתוך דרך ארץ וגם מתוך יושר להגיד, טוב, אני לא יהודי, אני יכול להשתתף. למשל, אני הבאתי כמה פעמים לא יהודים לתפילה, למשל תפילה של הושענא רבה, ושאלתי אותו, הרב, זה לא מפריע לך? שאני אומר, בכלל לא. אבל מישהו שבא ככה בצורה ספונטנית ומתערב בשיעור, היה לו תגובה. תגובה, הוא הבין מה קורה פה. גם על השאלות, מיד הוא תפס בין שתייה. מי ששואל, מה ששואל, מה הבעיה שלו?
אבל אתם כתלמידים קרובים, אלו איזה...
מה?
אלו ציפייה מכם בלימוד או משהו כזה?
הוא לא היה מבטא את הציפיות. כן, נתן הרבה מאוד אמון בהתפתחות האישית של כל אחד, במהלך האישי, איך שיתפוס את הדברים ואיך הדברים יחיו בתוכו וזה. הוא לא היה ממש התוכחות שלו היו מבחינת לרומם את האדם.
וואו.
אתה מבין? זה, התוכחות לא היה מגנה, אלא אם כן, יש מהלכים במדינת ישראל שלא היו נכונים ביחס לארץ ישראל למשל, או רבנים שלקחו עמדות מסוימות ביחס לארץ ישראל שהיו מנוגדות לרוח הדור, כן? אז ודאי שכאן היה מבטא את זה בצורה מאוד מדויקת ומאוד חריפה. אבל על האדם הפרטי היה נותן את האמון שבזכות הלימוד הזה, התחוממות הנפשית של הלימוד, העמקה בלימוד, אז האדם התפתח. וזה התוכחה הכי גדולה, זאת אומרת שהאדם נפגש עם מדרגה שהיא שייכת, עוד לא שייכת לו, אז הוא שואף ללכת למדרגה הזאת. ואז הוא עוזב את הפחיתות שלו.
מה שמעניין אותי אולי בדברים שלו, מה שמעניין אותי הנושא הזה...
אתה מקליט עכשיו?
אני מקליט.
כן.
זה העניין הבא. הוא היה, אין ספק, היה אדם מאוד חכם, ואתה מתאר שהוא ידע להרגיש אנשים, נכון, ידע להבחן אותם בצורה טובה. השאלה היא, מאיזה מקום זה, ואני שואל את עצמי, האם מתוך מקום כזה באמת אנתרופולוגי של יודע לזהות מה ה-DNA של כל אחד ואחד, כאילו מבחינה סוג של מדעית, או שהייתה פה אינטליגנציה רגשית מאוד מאוד גבוהה, שידע גם, אתה מבין, להתחבר אל מבחינה רגשית אל הבן אדם. אתה מבין את השאלה?
אני חושב שמצד אחד, אפשר לומר שהלימודים של אנתרופולוגיה, של פילוסופיה, פיתחו סדר מחשבתי, עומק מחשבתי, חדות מחשבתית, הגדרות מדויקות. אין ספק. צד שני, הדבר הזה לא סגר אותו בתוך מהלך של למידה אוניברסיטאי שהעיקר זה מעבר של ידע. אלא דיברנו לפני כן, זה מעבר של דעת. ובזה אני רוצה לקשר עם העניין של הבדיחות וההומור של מניטו. כי כשאתה מכניס בתוך כל המהלך הזה מהלך של הומור, הומור שהיה ממש בתוך האוויר, אפשר לומר שגם חלק מהתלמידים נקשרו בהתחלה בלימוד בזה שזה היה, לא הייתי אומר משעשע, אבל זה היה מרומם ומשמח ביחד. זה לא עניין של שעשוע, למרות שהיה גם כן איש שעשוע, אבל מרומם ומשמח. והיה משתמש בבדיחות, כמו שהוא אמר במאמר שאחד שלו לבוא אל ה... לפרול אל הקרי, יש מאמר מאוד מאוד חשוב, שאחד מהיסודות של לימוד הפנימיות זה ההומור. מה זה ההומור? זה צחוק, הצחוק, צה החוק, זאת אומרת, יש חוקיות, יש חוקיות במחשבה, יש חוקיות באמונה, כפי שהוא לימד הרבה פעמים על ההקדמה של של גבורות השם, שיש סדר לניסים, יש סדר לחוקים האלוקיים, אבל יחד עם זה, יש מה שמעבר לחוק, יש מה שעבר, ובו זמנית שני הדברים. זאת אומרת, היה תופס אצל האדם המהלך שלו, וקצת מעל המהלך שלו. ולכן היה יכול לפנות אליך בו זמנית בשני הקומות האלה.
אני חושב שזה סיכום מאוד יפה למה שאמרת עד עכשיו, בכל השיחה הזאת. זאת אומרת, יש פה אדם שמצד אחד נמצא בתוך חוקיות, הוא מבין את החוקיות, הוא נמצא שם, הוא מדבר בשפה הזאת. מצד שני, הוא אף פעם לא מגביל את עצמו, אתה יודע, משאיר בעצמו נקודה עצמאית, שלא, נכון, הוא לא נהפך
לזה. והיא מדרגה שמחה ומשמחת, שמחה ומשמחת. אני ראיתי פעם אחד, אכלנו, זכיתי שמניטו היה אצלנו בראש השנה, ואבי מורי, זכרו לברכה, וגם מניטו, שהיו בערך באותו גיל, באותו פרופיל, אבל אבא לא היה תלמיד חכם, אבל היה מאותו אזור וכו'. אז הם דיברו הרבה בדיחות, הרבה צחוקים. מי שהיה בא מבחוץ לסעודה היה לו קשה להבין מיד שיש כאן תלמיד חכם גדול שהוא בקיא בתלמודים ובכל מיני מהלכים בחיים, וזה מאפשר להרבות אהבה. זאת אומרת, כשאתה נמצא נינוח עם האנשים, אתה מאפשר לשחרר קצת את האנשים מה מהלך שהוא צריך להיות מחשבתי בלבד. ואתה מכין אותם למהלך מחשבתי. אתה מבין? כמו שחזל אמרו שאחד מהתנאים היה מתחיל את הלימוד במילה דבדיחותה. שזה היה פותח משהו. זאת אומרת שקודם כל, כשאתה אומר דברי הומור ודברי צחוק, רציניים גם כן. זה לא צחוק של עוללות, חס וחלילה, אבל דברי צחוק. זה כמו המתאבן של לפני הארוחה. אתה נותן משהו כדי לעורר את התיאבון. אתה מבין? ואגב, מניטו ידע את זה לעשות, היינו פעם, זכיתי בשבת להיות אצלו בבית בקידוש, אז היה כל מיני מתאבינים כאלה שהיו על השולחן כדי לעורר את ה... ומתוך זה אתה מדבר, מתוך זה אתה מתקרב לב אל לב. זה לא כבד כמו סעודה, זה מזמין מאוד, זה מקרב מאוד, זה גם יותר חופשי, כי יש לך כל מיני דברים, זה לא מנה ראשונה, מנה שנייה ושלישית, ואתה צריך לעבור את הסדר הזה, אלא אתה כאן תואם קצת טעם כזה, קצת טעם כזה, קצת טעם כזה.
זאת הייתה סעודת שבת?
מה, כן.
זאת הייתה סעודת שבת?
לא, זה היה קידוש לפני סעודת שבת, שהיו רגילים לעשות קידוש. כן, היה קידוש בבית הכנסת בצפון אפריקה, וגם אחר כך בצרפת היה קידוש. הקידוש היה מאוד עשיר בכל מיני טעמים שונים, אז היה קצת את זה אצל מניטו, יחד עם הרצינות של המהלך המרכזי של הלמידה, של החוכמה המסודרת, המובנית, השכלית, המשכילה מאוד, המעמיקה מאוד והמדייקת מאוד. יחד עם זה אתה רואה משהו, אני מכיר למשל תלמיד חכם אחר, שדווקא הבאתי את הספרים שלו למניטו שנה לפני מותו, הרב משה רפאל לוריה, שהוא כתב גנזי תורה, כתב 70 ספרים, מניטו מאוד מאוד אהב את הספרים שלו, ואפשר לומר גם...
שכתב את בית גנזי?
מה?
שכתב את בית גנזי?
בית גנזי, כן, גנזי תורה.
ומניטו ראה את זה?
בוודאי, שנה לפני אני הבאתי שני ספרים למניטו, בערב, הבאתי לו את זה בבוקר, טיפלתי בו והבאתי לו את זה כמתנה בבוקר, בערב הוא התקשר, אמר, תביא עוד, תביא עוד ספרים, זה בעת, אני שאלתי אותו אם הוא רוצה, זה, הוא לא היה מבקש שום דבר, מניטו, אבל אמר, כן, תביא עוד כי זה נפלא, ואני שמתי לב שבמשך השנה הזאת, לפני פטירתו, הרבה מאוד רעיונות הוא לקר מהרב משה רפאל אוריה, עליו השלום, אבל הכרתי מאוד את החכם הזה.
אני רוצה להתעכב על שנייה. הוא קרא את הספרים שלו, והוא אהב אותם, וגם לקחת רעיונות?
מה, בוודאי, בוודאי ובוודאי. אני זוכר, זה היה אותו שנה, או שנה או שנתיים, אני לא זוכר בדיוק, לפני פטירתו, הבאתי לו, ואחר כך הבאתי לו 5-6 ספרים כאלה, יש לו המון, ואז באחד מהלימודים, איזה חודש לאחר מכן, האם זה היה לקחת החגים או משהו כזה, אני ראיתי אז, אמרתי זה, ואחר כך ראיתי את המאמר, הוא לא לקר את כל המאמר, הוא רעיונות, צריך להבין, מניטו היה קורא, כמו חכם גדול, היה קורא פרקים שלמים בספר, והיה קולט, והיה תופס, והיה מכיל את זה, והיה מכניס את זה בתוך המהלך של החיים שלו. זאת אומרת, זה לא שהיה צריך הכנות של זה. ובמיוחד אצל החכם הזה, אבל למה דיברתי על החכם הזה? כי אצלו, למשל, היה גם כן את המבנה, היה גם כן את האפשרות של פחפרות, של תורה רבים מאוד, של ממש זיקוקי דינור. אבל יחד עם זה, הנושא של הבדיחה, של ההומור, היה קשה. בן אדם לחברו, כשנפגשנו עם החכם הזה, היה חכם, אמנם שהיה חסיד, אבל היה מאוד רציני, מאוד רציני. פנים כזה רציני של עירה ושל של, של רצינות מאוד... כל דבר מאוד מדויק, מאוד מעניין, מאוד רחב, אבל אז אצל מניטו היה הדבר הזה שהוא לא אופייני לכל תלמידי חכמים. תלמידי חכמים גדולים, יש תלמיד חכם אחד גם בעולם אשכנזי, הליטאי, שקוראים לו הרב משה שפירא עליו השלום, נפטר לפני 3 שנים, היה ראש המחשבה הליטאית של ישיבת מיר ושל כל הישיבות הליטאיות, בקי מאוד במערל ובשלב ובארי, ברשש, אבל תלמיד חכם שאתה לא רואה חיוך על הפנים שלו, זאת אומרת, היה ברצינות כזה של חרדת פחד, פחד. היה מאוד מעניין, אבל היה מפחיד, השיעור היה מפחיד. פה זה היה המדרגה הזאת האנושית שהוא מקרב אותך, ואני מכיר את התלמידים שלו שזוכים את הבדיחות, אבל אולי את התורה שמסביב לבדיחות שכחו, עד כמה שזה חיבר אותם, אתה מבין?
וואו.
אז זה נקודה שהיא אופיינית.
אני שאלתי יותר, אני רוצה לשאול גם על הנושא הזה של הרגישות, אתר הרגישות לאדם. מאיפה זה בא לו? זאת אומרת, הקליטה הזאת של אנשים, תוך כדי השיעור, תוך כדי הזה, מאיפה זה בא? דיברת על המגוון האנושי, אבל יש פה איזו יכולת נוספת לפי דעת?
קודם כל, העניין של ואהבת לרעך כמוך, שמצווה מרכזית אצל תורת הארי, תורת הפנימיות, התורת הפנימיות היא תורה שצומחת מתוך אהבה, מתוך אהבה לזולת, ומתוך אהבה לבורא, לבורא התברר. אבל זה התורה שהיא מרוכזת מסביב לאהבת הזולת. ומניטו, למשל, כשהוא היה בגיל צעיר, כותב כל שבוע מאמרים שלמים לצופים היהודים, ושולח להם, ותורח לזה, זה דאגה והתחשבות והתקשחות לכל יהודי ויהודי. ואחר כך כשהוא היה בפרטיזנים ולחם, זה גם דאגה, זאת אומרת, הדאגה הזאת התפתחה בכל החיים שלו. זה צריך להיות תלמיד חכם. אם תלמיד חכם יש לו תלמידים שנקראים את הבנים שלו, אז זה לא עניין של ניסוח או של הגדרה, זה עניין שהוא קרא, כל כך דאג לתלמידים שלו, כל כך קירב אותו, כל כך רצה לרומם אותם, לגדל אותם כמו שאבא עושה. ולכן בתורתו של מניטו, אחד מהנקודות הקשורה המאוד מאוד מרכזית, זה תורת האב, והרגשנו תורת האב, תורת האב לפני תורת הרב. זאת אומרת, הרבה מאוד תלמידים הרגישו כמו אבא, למרות שבשיחה, לפעמים בשיחה בין אדם לחברו, היה עם איזה כחירות מסוימת, אבל בכל אופן, אם הציבור היה לו כזה, היה ממש מנצח בין כל התלמידים שבאים, וכל אחד עם הכלי שלו היה מנצח על הכלי שלו.
אז למה יש כחירות באחד על אחד?
אחד על אחד, קודם כל מניטו היה אדם שאני חושב כל הזמן דבוק למחשבות שלו. וכל מפגש היה צריך להיות מפגש קצר ולעניין, כדי לבלבל את המהליך המחשבתי ואת התסיסה המחשבתי שהיה אצל מניטו. והיה אדם עסוק מאוד, ולא רצה להיכנס במין קשר חברתי כזה זול. זאת אומרת, הוא תפס מיד על מה מדובר, ונתן הגדרה, כמו פסק הלכה. כמו שיש פסק הלכה של תלמיד חכם ששומע את השאלה ופוסק את ההלכה, אז הוא פסק בהרבה עניינים.
הוא לא שוחח לפעמים בסמולטוק כזה?
סליחה?
הוא לא היה לו סמולטוק כזה? איזה משהו כזה?
לא כל כך סמולטוקי, אבל...
לא, סמולטוק, אני מתכוון סמולטוק.
כן, היה מבטא את הדברים. אני זוכר, שאלתי אותו שאלה כשהייתי בארץ, ההורים והמשפחה עוד לא עלו, מה לעשות, התחלתי להסביר, הוא אמר, טוב, אתה עולה לארץ, אמרתי, אם אני נמצא שם והם יוכלו לאכול כשר, אולי אפילו לקיים שבת, אתה עולה לארץ ויבוא, וזהו, פסק הלכה כביכול. זאת אומרת, היה מאוד מאוד נחוש ומדויק וחד. אז זה יכול להתפרש כדבר של כחירות. הוא לא היה מסביר וככה מעריך מאוד. כשהיה לו דעה, וברוב העניינים היה לו דעה, דעה ברורה ומדויקת, חותך.